צהריים טובים. קודם כל, תודה רבה על ההכמנה, ככה להיות ברכת השם עליכם. חשבתי שאולי נלמד ביחד קצת ממגילת אסתר, לא רק קצת במגילה, מכמה זוויות שלה, ברכת השם, איזה תובנות שנוכל ללמוד ברכת השם יתברך. אז בכלל, צריך לזכור, מגילת אסתר, שאנחנו עסוקים בה, הרמב״ם כותב בתוף, הלכות מגילה, ההלכה האחרונה כותב הרמב״ם, נקרא לכם אולי את הלשון, לשון נפלאה כל כך של הרמב״ם, והיא דורשת באמת לימוד. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח. חוץ ממגילת אסתר. בגרויות יהיו קלות יותר, לא? עם כל ספרי הנביאים, הכל יתבטל, מה שישאר לנו זה חמישה חומשי תורה, ומגילת אסתר. והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה או כהלכות של תורה שבעל פה, תודה רבה, יאריך המייך בטוב, כהלכות של תורה שבעל פה שאינם בטלים לעולם. אומר הרמב״ם, יש הלכות של דבר שאינו, מה זה? כאן? כהלכות תורה שבעל פה שאינם בטלות לעולם. אומר הרמב״ם, היסוד של מגילת אסתר, זה שבעצם יש לה איזה ביטוי, כמו שהגמרא אומרת, שמגילת אסתר היא כאמיתה של תורה, דברי שלום ואמת נקרא בסוף המגילה, יש להם בחינה של אמיתה של תורה. מגילת אסתר בעצם הופכת להיות דבר מדהים, אבל מכל כתבי הקודש, כל הנביאים, ישעיה, יחזקאל, ירמיהו, אומר הרמב״ם, הכל בטל. מה שנשאר לנו זה חמישה חומשי תורה וספר מגילת אסתר. יש לנו כלל שכולנו מכירים אותו, שכל נבואה שהותנחה לדורות נכתבה, נבואה שלא הותנחה לדורות לא נכתבה. אז אם, זאת אומרת שאנחנו מבינים מה, שלעתיד לנו, כשנגיע לימות המשיח, מה שהרמב"ם מגדיר אותו, לכל הנבואות, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, הכל לא יהיה רלוונטי. מה יישאר רלוונטי? מה ילווה אותנו? מה בעצם ייתן אולי את הנבואה שהיא תהיה רלוונטית גם אחרי משיח? מגילת אסתר. באמת הדבר הזה פלא, הרמב״ם, המקור הדברים של הדברים האלה של הרמב״ם ניתנה בירושלמי. ירושלמי גם כן כותב שמגילת אסתר לא תיבטל, זה המקור של הרמב״ם. אבל מעניין שהרעב"ד מאיר במקום הערה על הרמב״ם, הרעב"ד כידוע בר פלוקטה של הרמב״ם וכותב הרבה השגות על הרמב״ם, זה נקרא השגות הרעב"ד. והרעב"ד כותב דבר מעניין, אומר הרעב"ד, אמר אברהם דבר הדיוטות הומנה. מה זאת אומרת התבטלו? ואנחנו ניקח את התנ"ך הקדוש הזה, ומה נעשה? נשאיר את החלק הזה ואת כל זה לגניתה. כל זה לגניתה, זה מה שישאר לנו. אומר הרעב"ד, דבר הדיוטות הומנה, זה לא, אי אפשר להגיד דבר כזה. אז מה כוונת הירושלמי לדעת הרעב"ד? אומר הרעב"ד דבר מופלא, שלא יקראו שכל הכתובים אנחנו קוראים בציבור, היום, ולעתיד לבוא, הדבר היחידי שיהיה לו מקרא בציבור, אנחנו נמשיך לקרוא בתורה, קריאת התורה כל שבת, ובפורים נקרא מגילת אסתר, אבל יותר לא יהיה לנו מפטיר, ולא יהיה לנו הפטרות, ולא יהיה לנו קהלת, ולא יהיה לנו שיר השירים בפסח, ולא קהלת בסוכות, ולא איכה בתשעה באב, אנחנו לא נקרא יותר בציבור, המגילה היחידה שאנחנו נקרא בציבור, לא תהיה מגילת אסתר. אבל גם לרייבד מתקים שמה, שמגילת אסתר בעצם הופכת להיות כל כך משמעותית, ואם אני מתרגם את הדברים של הרעב"ד, כשהרעב"ד אומר שמגילת אסתר נקראת בציבור, הכוונה שיהיה לה רלוונטיות לציבור. יש לה משמעות ציבורית, לאומית. יכול להיות שמכל הכתובים, אומר הרעב"ד, יש לנו מה ללמוד גם בדברי הנביא בישעיהו, אבל ללמוד מה יש במגילת אסתר, זה דבר ששייך למה? לציבוריות הישראלית, זה שייך לאומה. לאומה יש לה איזה קשר, איזה שייכות, איזה דיבור עם הנבואה הזו שמובד בנבואת מגילת אסתר, שהיא לא קיימת בשום מקום. והדבר הזה באמת פלא, הוא דורש מאיתנו באמת לימוד. כשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, אז זה נראה לנו משהו כמו איזה מין, מה? סיפור כזה חביב כזה, נחמד כזה, מושך את הלב. הוא בא ואמן ואסתר, והוא בא בלילה, והוא סיפר למלך, והמרדכי יצא מלפני המלך, וברוך השם זה נשמע לנו איזה מין סיפור כזה של happy end כזה ארוך, שמתחיל לא טוב, נגמר מאוד טוב. ואנחנו רוצים אולי קצת ללמוד אחרי הדברים האלה, דברי הרקע האלה של הרייבד, הרמב"ם והרעב"ד, אנחנו רוצים אולי להיכנס לתוך המגילה, לנסות להבין מה יש לנו כאן בתוך המגילה הזאת. דרך אגב, אנחנו רואים שנכנס נדר, מה עושים? למה? למה להרבות השמחה? מה? שמה? שיהודים שלטו בשונאים, ונהפוך הוא. אז למה להרבות בשמחה? בגלל הנס. האמת היא שלכאורה כשאני אומר למישהו תהיה תנמח, נימן שמה הוא? עטוב. אתה הפוך על הפוך. אדר הוא חודש עטוב. וכיוון שהוא חודש עטוב, אני אומר לך, נו תהיה תנמח, תרבה בשמחה, תוסיף שמחה. אל תהיה כזה כל כך עטוב, אל תיתן למרירות, לעצבות, להשתלט עליך. תהיה תנמח. ושנכנס אדר מרבים בשמחה. כי באמת, המקום שאנחנו נתנאים בו, אולי הוא שונה ממה, מהתפיסה הרגילה שלנו. שהאדר, זה מין דבר כזה שכולנו שמחים, זה מציאות של שמחה. יכול להיות שהמציאות הפוכה, ובואו ניכנס קצת למגילה, ונתנה אולי להבין דם, איך מגילת, המגילה לוקחת אותנו דווקא למקום הזה, נתנה להבין את זה בעומק. המגילה פותחת והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כו שבע מטרים ומאה מדיה. אני אומר לכם איזשהו כלל, שאני משתמש בו בכל כתבי הקודש, בכל ביאור של תנך שאנחנו לומדים, לדעתי זה תנאי כלל מאוד מאוד בנוי ומאוד יסודי. בדרך כלל צריך לדעת שכשבעל הכותב של דברי הנביאים שכתבו, שמואל כתב את תפרו ואת ספר מלכים, כן? יש לנו כל אחד מהישעיה כתב את תפרו, כל אחד מהנביאים כתב את תפרו. אז הכותב שכתב בעצם בפסוק הראשון של כל ספר, בעצם זה התמציתיות, ואולי לא רק התמציתיות, אולי הליבה, של מה שאנחנו רוצים ללמוד מכל הספר, אנחנו נמצא עוד נפגוש אותו איפה? בפסוק הראשון, תמיד. גם בפרשיות השבוע זה ככה. אלה תולדות נוח, נוח השתדיק תמים מהם דורותיו, זה כל התמציתיות של נוח. ויום השם לאברהם, לך לך מעצמך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך, זה התמציתיות, והמציאות של אברהם אבינו, אפשר לקפל אותה בתוך מה? בתוך הפסוק הזה. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, זה התמציתיות, זה המציאות, ויצא יעקב כל פרשה, שניקח אותה וניקח את הפסוק הראשון, דרך אגב, אתם גם תראו, וזה דבר מאוד מעניין. רוב הפרשנים, כשעוסקים עכשיו בכלל בפרשיות שבוע, אתם תראו שהם עוסקים במה בדרך כלל? במפגש הראשוני, בפסוקים הראשונים שעל התורה. תבדקו את זה. תבדקו את זה לכל התורה כולה, תראו שעיקר המסה, או עיקר הפרשנות שבדרך כלל מביאים אותה, זה בדרך כלל על הפסוק הראשון של התורה. אז לכן, גם כשאנחנו הולכים ללמוד עכשיו את הפסוק הראשון של מגילת אסתר, בעצם אנחנו טיפה נרחיב בו, כיוון שלעניות דעתי הוא המבט של בעצם מה אנחנו הולכים ללמוד בכל מה מלווה אותנו בתוך כל המגילה. והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. אז בואו קצת נתחכה על הדברים. ויהי לשון, ויהי לשון, והיה לשון, שמחה, ויהי לשון, תאר, כלל, נכון? כלל בידינו. שכל מקום שכתוב והיה והיה כי תבוא אל הארץ, לשון של שמחה. אומר רבנו החיים הקדוש, והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה, אין שמחה כשמחת ישיבת ארץ ישראל, ולכן והיה כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עת מאכל. אז המילה והיה זה לשון של שמחה. המילה ויהי זה לשון של תער. ויהי ביום השמיני מתו בניו של אהרון, ויהי בימי שבות השופטים היה רעב, ויהי בימי אחשוורוש היה לנו המן, תכף נדבר על המגילה שלו. תמיד המילה ויהי היא בעצם ביטוי של מה? ביטוי של תחושה של תנא. אני אגיד בשתי מילים רק כדי להבין את ההתנוד. רבנו החיים הקדוש כותב דבר נפלא, אומר רבנו החיים הקדוש שאדם לוקח את המילה היה ומתנרף לה את וו ההיפוך. אז מה אנחנו מקבלים? לשון, והיה זה לשון עבר, נכון? והיה לשון עתיד, יהי לשון עתיד, ויהי לשון עבר. אז למה התורה מתנחקת איתנו? היה אפשר לדבר, תמיד שרוצים לדבר על העתיד, לדומר, יהי, שרוצים לדבר על העבר, היה. למה צריך לשנות את זה? ויהי, קח את המילה של העתיד ואתה הופך אותה בבב ההיפוך להיות עבר. והיה זה לשון של עבר, ואני בבב ההיפוך הופך אותו להיות למה? אומר רבנו החיים הקדוש יחסוד, אני אומר את זה כמאמר מוסגר לדברים, שכשאדם לוקח את המציאות של העבר שלו, את השורשים, ומהפך את זה כמנוף לכל המציאות העתידית של האדם, זה לשון של שמחה. וכשאדם לוקח את המציאות של מה? של העתיד, אבל הוא שקוע אי שם בעבר, הוא אין לו שום תהליך של מה, של מבט, שהוא עם המבט קדימה, זה לשון של תנער, כן? זה לשון של תנער, זה מבט בחיים בכלל, על כל התפיסות שלנו הרבה פעמים ללמוד, איך אנחנו לא שקועים במה שהיה שם ונמצאים תקוע שם, כל העתיד שלנו שקוע שם, אלא אתה לוקח את כל מה שיש שם, ואתה רץ איתו קדימה, ואתה אף עליך, אף עם עצמך, למעלה הכי גבוה שרק אפשר, כמה שיש לנו עתיד מאוד גדול, אני אומר את זה במאמר מוקדם. כשהמגילה, הבעל המגילה, מרדכי היהודי כותב את ספר מגילה, מגילת אסתר, הוא בעצם משתמש במילה הראשונה כדי אולי לתת לנו מה ההבנה למה אנחנו הולכים להיכנס, מהי מגילת אסתר. אבל בתמציתיות, כשאני קורא את מגילת אסתר, מגילת אסתר היא לשון של צער. ויהי לשון צער, ויהי בימי אחשוורוש, לשון של צער. זה המפגש שלנו, זה המציאות שלנו, זה מגילת אסתר, אנחנו נראה שזה ילווה אותנו כל המגילה, צער הזה. ויהי בימי אחשוורוש. שמעתם פעם את השם הזה? חוץ מהמגילה, מכירים את זה? מה המשמעות שלו? תראו דבר מופלא, חז"ל מביאים שלוש דעות, ודי... דעה ראשונה חז"ל אומרים, אחשוורוש, שכל השומע את שמו אומר, אח לראשו. לראש ראשון, אחש ראש. מי שומע את השם, צריך אקמול. יש כאב ראש. פירוש אחד. פירוש שני, שהכל נעשים ראשים בימיו. אחשוורוש ראשים. מלשון מה? מתרוששים. פירוש שלישי, אחיו של ראש הוא בן גילו של ראש. אחיו של נבוכדנצר הוא בן גילו של ראש של נבוכדנצר. והגמרא מתארת לנו את זה גם אולי בשלוש רבדים, שהגמרא רוצה לתאר לנו את המקום של, על ה, קודם כל היצורים הפרטיים של האדם. שומע את שמו, זה לא מתנדר כאן, יש משהו איזה מדיקוי, של כל אדם פרטי, אנחנו נוכרים את פרעו, שלוקח את מה, את כל הכתף, את כל הרכוש, את הכל, ומדכא את מה, את החיים הפרטיים של האדם. אבל לא רק את זה. גם מטיל מתים, אנחנו הופכים את כל העם להיות עם של עבדים. דרך אגב, זו הייתה שיטה שעד היום, היום, שאנחנו מתנאים היום כל הזמן בוויכוח שבין פוטין, בין אוקראינה לבין רוסיה. אני צריך לדעת על מה הוויכוח, על מה המחלוקת, על מה המלחמה, על מה יש שם. זה שיטות תרבותיות, שפעם היה כנסייה הנוצרית, קידשה את הדבר הזה להפוך את העולם לאנשים עניים ואנשים בורים. אדם עני ואדם בור, הוא עסוק במה? רק בהישרדות. הוא לא עסוק בשום יכולת פיתוח של מה? של מחשבה או להתקדם קדימה. כשאומר לנו אחשוורוש, מה שאחשוורוש מנסה לייצר במדינה, במדינות שלו, בעולם, אולי כתהליך תרבותי, זה עוני, לכן ראשים, וחוסר יכולת תכלית, אין לימוד, אין כלום, אדם רודף אחרי פרוסת הלחם, רודף אחרי המרגרינה שהוא צריך למרוח ללחם, כשאדם שקוע שם, אין לו יכולת לטפס משום מקום. זה אחשוורוש בקונספט שלו. אבל יותר מזה, בממד הישראלי, כן, בבקשה. אמרנו שכל השומע את שמו אומר אח לראשו, כאב פרטי, כל אדם. דבר שני, העם, העמים, הטיל מיסים, שהכל נעשים ראשים בימיו, ויעשם המלך אחשוורוש מס על אי הים. כל הזמן העלה מיסים על החסמי, ועלה מיסים על הקוקה קולה, ועלה מיסים על כל החיים שלנו, כל הזמן מעלים מיסים. מעלים מיסים, ויעשם מס על איי הארץ. אז אנחנו אומרים שהכל נעשים ראשים בימיו. והדבר השלישי, אחיו של ראש הוא בן גילו של ראש. מה זה אחיו של ראש? וכאן אני רוצה קצת להתעכב. חשוורוש הוא בעצם המשך התורה, המשך הבית מדרש של מי? של נבוכדנצר, וחז"ל מתארים לנו. הוא הרג והוא ביקש להרוג. הוא החריב את בית המקדש, והוא בעצם מבקש מה לעשות? לעצור את הבנייה בבית בירושלים. כתוב אומר, בתחילת מלכות אחשוורוש שלחו, תצנה על יושבי יהודה בירושלים. כך אומר הכתוב. בתחילת מלכות אחשוורוש שלחו תתנה על יושבי יהודה וירושלים. מתחילים את הבנייה אחרי הצהרת כורש, כולנו מכירים את ספר עזרא בהתחלה, מי מכה, מכה בכל עמו ויעל, יהיה אלוהיו עמו. עזרא אומר לנו לעלות לארץ ישראל, יש לו נבואה אלוקית שדוחפת את עם ישראל ללכת לבנות בבית המקדש. עם ישראל באמת בעזרא, לא כולם, מעט. לא נאריך בזה עכשיו, אבל עם ישראל עולה לבנות את בית המקדש יחד עם נחמיה. וקורה דבר מופלא. מיד בתחילת מלכותו של אחשוורוש עוצרים את הבנייה בירושלים, מפסיקים את הבנייה, אין יותר בנייה בירושלים, הקפאת הבנייה קוראים לזה. זה היה תחילת מלכות אחשוורוש. החלטת הממשלה הראשונה של הקבינט של אחשוורוש הייתה מה? הפסקת הבנייה בירושלים, לא בונים יותר בירושלים. תחילת מלכות אחשוורוש כתבו תתנה על יושבי יהודה בירושלים. אנחנו מבינים שאחשוורוש רוצה להרוג, זאת אומרת, זה קונספט ששייך למה? לעולם הפנימי שלו. אני אומר תמיד, דמות דיוקנו, יש מדרש כזה, שדמות דיוקנו, שנבוכדנצר הייתה מראשותיו של אחשוורוש. הפוסטר שהיה מאחורי אחשוורוש, היה הפוסטר של מי? של נבוכדנצר. זה היה הרבה, זה הייתה השיטה. אז אנחנו מבינים שכשאנחנו הולכים לעסוק באחשוורוש, זה לא איזה משהו, מה? אמורפי. זה שיטה. כן. כשכולם נמצאים בעוני, אף אחד לא יכול למרוד במלך. כשכולם מדוכאים ושפלים, ואדם יודע שפרוסת הלחם שלו תלויה במי? בקיסר, במלך, בשליט העריץ. אין מרידות. כולם נמצאים במה? כולם שטיחים כאלה שאפשר לדרוך עליהם. אבל אם אדם בעל עוצמה, אם אדם בעל מעמד, אם אדם יש לו פני, יש לו אמירה. אם יש לו אמירה, אז הוא עומד מול המסוגל, לעמוד מול המלכות, יכול להיות נגמרת. אבל כשאדם שטוח, אין לו כוחות נפש לשום דבר. ולכן התהליך הזה, כשאנחנו רואים אותו, זה מציאותו של אחשוורוש. דרך אגב, מרדכי היהודי גם צריך לדעת, מגילת אסתר הלא היא כתובה על מה? מגילה, אנחנו קוראים שמגילת אסתר היא חלק מההיסטוריה של מי? של מלכי פרס ומדי, נכון? הלא היא כתובה, ספר דברי הימים למלכי פרס ומדי. כלומר, מגילת אסתר היא לא נמצאת רק אצלנו. היא לא רק בתנ"ך שלנו, בכתבי הקודש. איפה היא נמצאת? גם ב... מה? גם אצל הגויים. זה חלק משם. כשמרדכי היהודי כותב את ספר מגילת אסתר, הוא צריך סבירות מאוד מרובה. למה צריך סבירות מאוד מרובה? כי אם חס ושלום הוא יכתוב שהמלך רשע, ויהי בימי אחשוורוש המלך הרשע, הצורר, הרמאי, הנוכל, מרדכי, מה יהיה איתו? הוא מת. אז מה עושה מרדכי? הוא שותל לנו רמזים. לחכמי ישראל, אתם תלכו ותדלו את טביעות האצבע בהם אני מרמז לכם את מה שקורה כאן במגילה. ולכן ויהי לשון צר אחשוורוש, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. הוא אחשוורוש, עוד דבר, תדעו לכם, אומר מרדכי היהודי. הוא אחשוורוש ויהי ואחשוורוש, הוא אחשוורוש, נו ודאי שאם הוא אחשוורוש, אז ודאי שהוא אחשוורוש, אז מה החידוש? אומרים חז"ל שכל מקום שכתוב הוא, למשל, הוא משה ואהרון, הן בצדקתן מתחילתן ועד סופן. שכל התהליך המבנה האישיותי של משה ואהרון לאורך כל ההיסטוריה, זה צדיקות, זה יראת שמיים, זה קדושה, הוא בצדיקותו מתחילתו ועד סופו. במקום שכתוב הוא אחשוורוש, אז תתבונן מידע אחשוורוש, ואתה תגלה שאחשוורוש מתחילת המגילה ועד סוף המגילה לא השתנה שום דבר במגמה של אחשוורוש. הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, אומרים חז"ל. אותה רשעות, אותה ארסיות שהייתה במלך בתחילת המגילה, היא אותה ארסיות שהייתה גם מתי? גם בסוף המגילה. ואנחנו, למרות שזה נראה את הפי אנד כזה, ומרדכי יצא מלפני המלך, מלבוש מלכות, תכלת, בחור, ועטרת נהג גדולה, זה נראה לנו איזה מין משהו מאוד שמח לדבר על זה בעזרת השם. אבל קודם כל לפגוש את הממד הפשוט של רבותינו זיכרונם לברכה, את מה שמרדכי היהודי כותב לנו בתוך המגילה ברמזים מאוד מאוד ברורים. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים מאה המדינה. דרך אגב, מה זה הביטוי הזה, המולך? מה זה המולך? היה צריך להיות כמה כתוב? מה? הביטוי המולך זה נכון? תחבירית. מה? מלאך. המולך זה כאילו שהמליך את עצמו. מה זה המולך? זה להיות כתוב. ויהי בימי המלך אחשוורוש, הוא המלך, לא המולך. חדל דנים בזה. אומרים חדש שנתן כתף, הוא לא היה ראוי למלוכה, הוא לא היה מבית המלוכה. אז הוא המולך מהודו ועד כוש, הוא לא באמת ראוי למלכות. אבל יש עוד דבר אחד שהביא אותו לכיתה שם. מה הביא אותו לכיתה שם? נתן כתף וקם. יש כאן עדת תנועה של מישהו שמייתר את הדר שטרימר של מה שהיה בשנות תף רשתה דיקטט ולמניינם 1939, 36, 39 למניינם. מישהו שמתחיל את התהליך של האנטישמיות הגמורה שקיימת נחש בראש. ואת התהליך הזה הוא המולך, הוא מוביל עם למה? לתוך המקום הזה של הובר ישעו מתחילתו ועד סופו. תימו לב עכשיו דבר מופלא, לא רק המולך מהודו ועד כוש 7 ו-20 ומאה מדינה. אומרים לנו חז"ל הרבה יותר מזה. לא רק שהמולך מעצמו מהודו ועד כוש 7 ו-20 מהמדינה, מיד הפסוק אומר, כשבאי משנת 3 למלכו, עשה מש... כתוב שם, ואנחנו על הפסוקים. אומר הכתוב, בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כתני מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו עתנה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטני. מה זה כשבת? שהוא ישב. טוב, אתה מובן, והכוונה שמשהו לא עומד, מה זה לשבת? אז המילה ישיבה היא באמת מכירה לנו, אנחנו אומרים חדש, שנתיישבה דעתו. ולכן בשנת 3 למולכו הוא עושה משתה לכל שריו ועבדיו. חדל, בנקודה הזו רוצים להראות לנו מה היה העניין של הישיבה. אז אני רוצה אולי כאן, חדל, יש לנו נזכור נבואה של הנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו מתנבא שמה? שאחרי החורבן במלאת 70 שנה לחורבות ירושלים, בית המקדש ייבנה. זאת אומרת, המציאות של החורבן של בית ראשון, יש לו דדליין מאוד ברור. הוא נגמר, יש לו קט, והקט שלו יהיה אחרי 70 שנה למלות חורבות ירושלים. מיד החורבן, 70 שנה, ויבנה בעזרת השם בית המקדש. עכשיו, צריך לזכור מה עובד ברצף. יש מי שרוצה להעמיק לנו את התודעה של מה? של הגלות. ולהגיד לנו, תדעו לכם שהגלות כאן, והיא לא נגמרת. ואין לה תאריך תפוגה לגלות, אלא מה? היא נצחית. אתם תישארו כאן, וכל התקוות, וכל הניסיונות אולי להחיות את האופטימיות של עם ישראל, למה? לבניית המקדש, או לאיזשהו תהליך לאומי של צורך, של תקומה, של תחייה, של גאולה. תשכחו מזה. ולכן מה שעושה המלך, כשבת המלך הגרוס בשנת 3 מלכו, אומרים חדש שנתיישבה דעתו. מה נתיישבה דעתו? הוא עושה משתה, מה דעה משתה הרבה? אומרים חדל שלשיטתו, לחשבונו, הוא מלא, נמלאו 70 שנה לחורבות ירושלים, הוא עושה משתה לכל שריו ועבדיו. ובמשתה הזה הוא עושה שתי דברים. א', הוא מותמין גם את היהודים, ודבר שני, לא רק שהוא מותמין את היהודים, הוא גם מוציא את כלי המקדש, נכון? כולנו נקרא את הפסוק הזה, בקהילות אשכנז נוהגים לומר את הפסוק הזה בטעמים של מגילת איכה, נכון? יש לנו שתי מקומות שאומרים וכלים מכלים שונים. איזה מנגינה כזו. מתחיל לנו את איכה קצת. איכה ישבה בדד העיר הבתי עם. לחזור קצת לנביא ירמיהו ולחזור לנבואות החורבן. וחדל מתארים לנו שברגעים האלה אחשוורוש מוציא את כלי המקדש, כלים מכלים שונים, כלים המשונים ממראיתם. והוא שם את זה על השולחן, ועכשיו שכל היהודים רואים את כלי המקדש, והמלך יוצא גם בבגדים מיוחדים להראות את מה מראה המלך, את תפארת גדולתו. אנחנו קראנו פרשת שבוע, פרשת אצלווה, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. אז שהוא מראה את תפארת מלכותו, הוא מראה מה? הוא מראה את בגדי המקדש. המלך מוציא את כלי המקדש, מוציא את בגדי הכהן הגדול, לבוש בבגדי כהן גדול, והמטרה לזה היא אחת, לייאש את האומה הישראלית מהגאולה. אין יותר בניין בית המקדש, לא יהיה בניין בית המקדש. והראיה, הנה הכל יוצא, הנה הכלים, הנה הבגדים, עברו 70 שנה, חדל דרך אגב. שחז"ל מלמדים אותנו את הדבר המופלא הזה, ואומרים לנו חז"ל, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? למה נתחייבנו את גזירת השמד או את גזירתו של המן? אומרים לנו חז"ל, למה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. נכנסנו לתוך הסעודה, והרגשנו שם מה טוב עם זה. וכשאתה מרגיש טוב בתוך הסעודה, סימן שאתה משלים עם מה? עם הקונספט של הסעודה. ועם הקונספט של הסעודה הוא מה? חורבן וייאוש וחוסר יכול. במקום הזה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, והיה צריך עכשיו לעורר את הכוחות החיוניים של האומה, את הכוחות החיוניים של האומה. לעורר את התקווה, לעורר את האמונה בגאולתם, בתחייתם, בתקומתם של, של, של מדינת ישראל. לראות איך אנחנו מקימים כאן מדינה, מקימים מקדש. וכשאתה נמצא בתוך התחושה שבעצם אין כלום נגמר, זה התהליך שהמלך מוביל אליו. זה התעודה, זה התפאורה, רצפת בעד ושש ושער ותוך הארץ, והשקות בכלי נדרה וכלים מכלים שונים, ויהיה מלאכות רב כיד המלך, והשתייה כדת אין עונה. תביאו גם את הדתיים וגם את הדוסים, להביא את כל הכשרויות בדת ובית יוסף ומאחפוד וורנר ומה שאתם רוצים, הכל יהיה כאן כשר גלעד כושר למעדית. אבל הכל יהיה איפה? בשטיבל בווילנה, במלאך במרקש, שם אתם תישארו ואין לזה תפוגה, שם נשארים. והתחושה הזו שבעצם לקח את עם ישראל ולרמוס את התקוות של האומה, זה בעצם מה שנמצא בפרק הראשון שאנחנו קוראים מגילת אסתר. מה? למה אכפת לו מעם ישראל? שאלה נפלאה מאוד. האמת זו שאלה היסטורית. למה אכפת לפלסטינאים מאיתנו? תנו לנו שקט. למה אכפת לאיחוד האירופאי מאיתנו? למה אכפת לאמריקאים מאיתנו? כל העולם עסוק במה? במדינת ישראל. דבר פלא עצום, לא? יש לי חבר טוב שהיה ראש ישיבת שכם הראשון. פעם הייתה ישיבה בשכם, עוד יוסף חי. קראו לו הרב אליעד, קוראים לו הרב אליעד איגרא. היום חבר בית הדין הגדול בירושלים. כשהוא היה ראש הישיבה שם, העבירו קרבן שבקושי היה בו חיוב של מתנה. בקושי 400 על עם הערמות לאותו מקום, ועל זה היה דיון באום. דנו על הקרבן שעבר מ... קרבן. קרבן. זה ש... כלום. דיון באום. כן, אכפת לאומות העולם, זה טוב שאכפת להם. זה שאכפת להם נתימה שמה שאנחנו משמעותיים. כשלעולם אכפת מאיתנו נתימן שמה? שאנחנו דומיננטים, שאנחנו מרכזיים. נתימן שלעם ישראל יש אמירה שאמורה מה לעשות לרומם את העולם, לגדל את העולם. ולכן כשנבוכדנצר הולך להחריב את בית המקדש, זה כיוון שהוא מבין שכל הקונספט הזה של המקדש הוא בעצם האנטיתזה לכל העולם התרבותי שהוא חי. וכל מה שבית המקדש חי, יש לו בעצם מראה מול העיניים להראות את רמת השחיתות, לראות את האכזריות, לראות את כל הרוע שנמצא את נבוכדנצר. ולכן בית המקדש הוא אצבע בעיניים לכל עולם שרשעה. וכשהוא קיים, הוא משקף את העולם המוסרי היהודי, את התל תלפיות שכל פיות פונים אליו, את המקום שהשאיפות הישראליות, שם גנוזות כל החיים התרבותיים שלנו, וכל העומר הישראלי של עם ישראל, תורה שמובאת לעולם כולו, עם כל מצוותיה ומוסרה האלוקי, את כל זה רואה הגוי ואומר, את זה אני לא רוצה. זה חוסם אותי. מה כתוב בתורתכם? לא תגנוב, לא מתאים. לא תרצח, לא מתאים. זה לא מתאים לנו. העולם הזה שמציב לנו את הלא לעוולה, הוא עולם, ש... עולם שחי עוולה, או שהמציאות שלו זה עוולה, זה שיקוף. אז יש כאן מלחמה תרבותית אל מול המציאות שלנו, ולכן אחשוורוש רוצה להמשיך את הבית מדרש הזה של נבוכדנצר. עם תורש עד עדה, בחדל אומרים שאתה עצמו אלוה. הוא הגביע את עצמו נבוכדנצר, אני אלוהים. אני, התרבות שלי, האמונה שלי, היא האלוהות האמיתית בעולם. ורק כשאתה ממשיך את התהליך הזה, זה מאוד מאוד משמעותי. אז אותו דבר מופלא שבעצם כשאנחנו הולכים לפגוש עכשיו את מה? לפגוש את הנה אנחנו פוגשים את התהליך דרך אגב. נשים לב את זה, שמיד אנחנו אומרים לצד השני, לאישה שעל ידו, נכון? גם ושתי המלכה עתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, נכון? אתם שומעות את ההבדל? המלך עתוק במה? להראות, מה? בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, תהוויה, 180 יום משתה. 180 יום משתה, אתם מבינות מה כתוב כאן? פשוט, נתנו לחלוטין. שמה מלך צריך להראות את עושרו וכבוד מלכותו? מי צריך להראות שהוא עשיר? מה? 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 מי ש... שאין לו, שהוא אני, או ש... אז הוא צריך להראות. שמה? הוא לא בטוח במעמד שלו. אז הוא צריך להכתין ולהראות, כן, תראו אותי, הנה אני כאן. אדם שהוא, יש לו ביטחון עצמי, שיש לו מעמד, הוא לא צריך להראות, תראו אותי, הנה אני כאן. מי שיש לו ביטחון, לא דקוק לרעבתנות הזו. אבל אדם שאין לו את אין לו את הביטחון הזה, והמלך הזה כשבט מלכותו, הוא הכיסא ההתנגדות שלו, הוא באמת כל הזמן מעורער. ולכן הוא כל הזמן צריך לעשות להראות העמים להראות את עושר כבוד מלכותו. ותראו את ההבדל, איך מותגת לנו בפעם הראשונה ושתי. גם ושתי המלכה עתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. מי ושתי? מה? זה נכדה. נא, בלשתנה, רבת של בית נדר, אביל מרודח, מי הייתה, מעניין. אבל לפני שנדע, ביוחו שלנו, הכתוב אומר לנו מי יבשתי, מה יבשתי? גם ושתי? נו נו, גם ושתי? המלכה! מה של המלך לא קיבל את התואר הזה, נכון? והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש שהמולך מהודו ועד כוש. אין לנו שם המלך, נכון? לא מוזכר שהוא מלך, הוא רק מולך מהודו ועד כוש, אבל הוא לא מלך. ושתי, יש לה תואר בשם מלכה. ומי ושתי עכשיו באמת? הזכירו כאן בצדק. ושתי זה הנכדה של מי שבעצם מה שעושה המלך אחשוורוש, הוא מתחתן עם ושתי, זה להראות את מה? להראות את הקשר שלו לבית המלוכה. להיות חלק מתחתיתי המלוכה, לראות את כל ההוויה של המלוכה. לכן גם כשבשתי עושה משתי נשים, היא בעצם יש לה אמירה, אני יש לי נוכחות, אני לא מראה כלום. הפמיניסטית הראשונה, לא? שעושה משתי נשים בית המלכות. היא עושה משתי. אבל הרשעות שלה, חבל, גם את זה לא מסתירים מאיתנו, שהייתה משתעבדת בבנות ישראל בחוסר תניות מוחלט, עושה משתי בשבת, לאביב. תכף נדבר על זה. נפלא. שמה? נכון. עליה הרבה כתף. זה עשיר. קנה את מלכותו בכתף. זאת אומרת שמה? היה לו הרבה כתף. העושר הזה, מטב את זה, כרכרת פאר כנראה. היה לו איזה ארמון פאר. היה בעל הבית, הרבה פועלים, הרבה אנשים. מעמד. עושר. שאלה כאן מצוינת גם, שתי השאלות מצוינות. אולי נתקדם עוד טיפה ותראו שבאמת המלכה ושתי היא לא צריכה להראות כלום, היא מלכה. יש לה דם של מלכים שנורם בעורקים שלה, היא תנו. היא לא תקוקה להראות שום יחתנות, שום דבר. היא מלכה והיא אותה משתי נשים. והמרשעת הזו כמובן משתמשת בבנות ישראל כפי שחדם מלמדים אותנו. ואז המלך קורא להביא את ושתי המלכה, וכתוב שם, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך והשרים. מה זה המילה ותמאן? למה? ותפרב. אבל שיגידו, ותפרב המלכה ושתי. לא כתוב ותפרב, כתוב ותמאן. אני אגלה לכם עוד כלל, שבלשון הקודש אין מילים נרדפות. בכלל, מילים נרדפות יש בתשבטנים, אבל לא ברשון הקודש. כשאומרים שמחה, רינה, דתנה, חדווה, כל מילה היא בעלת משמעות אחרת לגמרי. כשאומרים ניגון וזמר, זה שתי משמעויות שונות לחמרים. דוד המלך מלמנתח בנגינות, יש ניתוח, ובין גינות, אז שתי דברים שונים לחלוטין, נכון? כל מילה, יש... כל מילה היא בעלת ערך אחר, לכן כשהתורה משתמשת בביטוי הזה למעין, זה ביטוי מיוחד. מה? מיוחד. אז הביטוי הרבה מיעון הוא ביטוי מיוחד. מה זה הביטוי מיעון? יש לנו, הביטוי הרבה מיעון מופיע בשתי מקומות, נכון? אנחנו מכירים אותו, למשל, אצל יוטף הצדיק, נכון? כשאשתו של פוטיפר תובעת אותו, אז מה כתוב שם? וימאן. וימאן זה מלשון מה? תירוב בתוקף. זה לא תירוב, זה תירוב בתוקף. יש כאן איזו אמירה, אין! לא! זה עוצמה אדירה של תירוב. דרך אגב, יש גם מושג שנקרא מיעונים, ילדה שהתניעו אחיה ואימא, ואומרת, אני לא רוצה את השידוך הזה. אני עומד מול האחים שלה ומול האימא, ואומרת, אני לא רוצה את זה. האין הזה, החזק הזה, המיעון הזה, העמידה, היכולת, עמידה, זו עוצמה. רואים מכאן באמת גם את העוצמה של ושתי. ותמאן ושתי לבוא בדבר המלך והשרים, זאת אומרת שאימא, היא ממאנת, יש לה עמדה. אז עכשיו אנחנו קצת קלטנו קודם כל מי זה המלך, מי זה המלכה ושתי. וכיוון שאין לנו הרבה זמן, אז אני רק אלווה טיפלה את הסוף של המגילה, למרות שהאמצע מרתק לחלוטין, גם כשאנחנו הולכים לפגוש את איש יהודי היה בשושן אבירה, ומי זו הייתה הדתה, והיא עומדת הדתה יותר בדודו וכו' וכו'. אני גם אולי רק בנקודה אחת, כדי להשלים את המקום של מגילת אסתר. ואני התחלתי בזה, אני רוצה לומר, שיש מחלוקת בגמרא כמה צריך לקרוא את מגילת אסתר. כמה קטעים מתוך מגילת אסתר צריך לקרוא כדי לצאת ידי חובה. יש מחלוקת בגמרא. מה אומרת? יש מי שאומר שמי אחר הדברים, מי ויהי מימי אחשוורוש. רבי מאיר אומר את כל המגילה. יש מי שאומר לא, מספיק שהוא קרא, מי אחר הדברים האלה גידל אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי. יש מי שאומר לא. מי הפסוק שאומר, איש יהודי היה בשושן עם ירה, או שמו מודחי בן יער במשכן ואילך, אם קרה, זה גם מספיק, גם למרות שהוא לא קרא את ההתחלה. יש מי שאומר, לא, מספיק שהוא קרא, מבלילה ההונה דדה שנת המלך. לא חייבים לקרוא את כל המגילה. והגמרא אומרת לנו, מה ההבדל בין כל הדעות האלה? אומרים חז"ל, שמי שאומר שצריך לקרוא את המגילה, מי איש יהודי היה בשושן עם ירה, רוצה לגלות את מה, את העוצמה של מרדכי, תוקפו של מרדכי. מי שאומר, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, תוקפו של המן. מי שאומר, בלילה הוא נדדה, שנת המלך, לגלות את התוקף של הנץ, הנצניות שהתגלתה בתוך מגילת אסתר. ויש מי שאומר שאנחנו נקרוא את כל המגילה כולה. למה? כי אנחנו רוצים לגלות את תוקפו של מי? של אחשוורוש. וזו ההלכה, ככה אנחנו פותקים. זה מעניין. רבי מאיר, בעל המבט הפנימי על החיים, אומר שצריך לקרוא את כל המגילה, כיוון שתדע לך שהטיפור של מגילת אסתר זה לא מרדכי, זה לא המן, גם לא אסתר. הטיפור של המגילה זה אחשוורוש. איך אנחנו יודעים את זה? כי א', צריך לקרוא את כל המגילה. דבר שני, אני אומר מאמר חז"ל מאוד מעניין. אולי שני מאמרים כדי להשלים את זה. יש שלב אחד שהמן מגיע למלך אחשוורוש ואומר לו, למלך, ישנו עם אחד מפוזר בין העמים, ועדתי המלך אינם עושים, ואין שווה למלך להניחם, אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך.
כשאומרים
בהמשך שאומרים במלך, נפלא מאוד. צריך עוד שיעור. כן, איך זה משתנה אצל המלך. אני אגיד לכם תשימו לב שאתם קוראים את המגילה, מתי קוראים לאסתר המלכה ומי קורא לה המלכה ומאיזה שלב היא הופכת להיות המלכה. ואותו דבר גם אצל המלך, מאיזה שלב המלך הופך להיות המלך, מתי אומרים המלך אחשוורוש? מתי אומרים המלך תם? בסדר? והמגילה היא רצופה מזה, היא מטלטלת. זה מרתק, אבל זה באמת דורש תירה על כל המגילה, וזה משהו נפלא מאוד. שאלה מצוינת. אז יושב המלך אחשוורוש, ואומר המן למלך, ישנו עם אחד מפוזר, צריך להרוג את העם הזה, להשמיד, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי אותה המלאכה, להביא אל גנזי המלך. תשובת המלך מה? ואומר המלך להמן, הכתף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. תעשה מה שאתה רוצה. חדל, ממשילים את זה כמשל, אמר רבי אבא, מה המשל? משל לשני בני אדם, אחד היה לו גבעה, ולשני היה תל. בעל הגבעה אומר, מי ייתן לי את התל הזה בדמי? ובעל התל אומר, מי ייתן לי את המקעה הזו? אני רוצה ליישר קרקע. אז בעל התל, זה מפריע לו, ובעל המקעה מפריע לו, כי יש לו בקעה. אז אנחנו רוצים, מה, אני אקח את כל ההר הזה, את כל המקעה הזו, ואני אכניס אותה בתל, והכל יהיה מישורי. לימים נתגבגו זה אצל זה. אמר לו בעל תל לבעל בקעה, אמר לו בעל בקעה לבעל התל, מכור לי את תלך, תן לי את התל שלך במטה, אני רוצה לקנות. אמר לו, קח אותה בעלוואי. חדל אומרים לנו, זה המשל של המן והחשברוש. נתנו להם מה שאומרים לנו חדל. שהצעת הפתרון הסופי של האב היהודי, של המן, בעצם לא רק מקבל את גושפנקה מהמלך, אלא מה אומר לו המלך? תול אותה בעלוואי, הכסף נתון לך. אני כל הזמן חושב על הרעיון, איך עושים את זה? רעיון פנטסטי, גאוניות. יש מטרפות, יש טייגרפים, זה יסתדר מצוין. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, גם אני שם. זה מה שאומר המלך. ולכן כשאנחנו מדברים על הרשעות של החשברוש, זה בעצם דבר שמלווה אותנו. הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתום בעיניך. והקיום שלנו. כשאנחנו גומרים את המגילה, אז באופן עקרוני יש לנו כלל שבכל המועדות מה אנחנו עושים? אומרים, אחד מהסימנים המיוחדים של המועדות זה אמירת ההלל, אנחנו אומרים הלל. בחנוכה אנחנו אומרים 8 ימים הלל, על מה? על הניצחון, איזה ניצחון? של הרוח הישראלית. הגזרה הייתה על הרוח הישראלית, לא על הגוף. רצו לייבן אותנו, רצו להשמיד את התרבות הישראלית ולהחליף אותה בתרבות יוון, ואנחנו אומרים על זה, על התהליך הרוחני, אנחנו אומרים 8 ימים הלל גמור, שלם. חדל שואלים, אז למה לא אומרים הלל גם בפורים? כמה תשובות בדבר. תשובה הראשונה, קריאת המגילה זה כמו הלל. תשובה השנייה, זה נס שנעשה בחוץ לארץ. אז לא אומרים הלל לנס של חוץ לארץ. תשובה שלישית, היא מרתקת. אומרים לנו חז"ל, אקתי עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. אנחנו עדיין נמצאים בקונספט של אחשוורוש. אנחנו לא השתחררנו מגזרת השעבוד הזו. ולכן אומרים לנו חז"ל, שזו הסיבה לאי אמירת הלל. בעצם חז"ל אומרים לנו במילים פשוטות, נראה לנו שמגילת ישראל, אסתר מסתיימת באיזה הפי אנד כזה, של מה, מרדכי יצא מלפני המלך, וירתם המלך, ואחר כך כתוב, רצוי לרוב אחד, והכל משמח, אבל האמת היא שצריך לצרוך שהיא באמת טרגדיה נוראית. כיוון שכתוב שם, אסתר אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. אסתר מבקשת, כתבוני לדורות. למה היא מבקשת, כתבוני לדורות? כי היא נמחקה לגמרי מעם ישראל. אין מי שיגיד קדיש. אין מי שיגיד הזכרה לאסתר המלכה. מי יזכיר אותה? דריווש, הבן שלה? עם מי דריווש התחתן? מי הוא הנכדים שלה? כאשר עבדתי, עבדתי, זה גם פסוק שאנחנו אומרים אותו במנגינה של מה? של איכה. כאשר עבדתי, עבדתי, הכל. כשם שעבדתי, ממך כך עובד מבית אבא, זה נגמר, פתו. נגמרתי, ואני מוכנה למסירות נפש הזו למען תשועת ישראל. לכן אסתר באמת נמחקת, זה באמת טרגדיה נוראית. היא אומרת, תדבוני, תזכרו אותי. אל תמחקו את הספר שלי שישאר לדורות, לנצח נצחים. לזכור את מה? את זיכרונה של אסתר. לגולל את ההסתר של אסתר. ואת זה אנחנו מבקשים לעשות במגילת אסתר. לכן כשאנחנו קוראים את המגילה באמת, זה באמת לוקח אותנו למקום הזה, של הבירור, של המקום, של אסתר. אנחנו לא יכולים לפעמים לעמוד מול הרשע ולהצביע עליו. ואולי המסר שהרמב"ם רוצה לומר לנו לדורות עולם, וזה כנראה יהיה גם אחרי דור משיח, זה הקושי שלנו הרבה פעמים להצביע ולומר, אתה רשע, אתה מרושע. כשהמלך שואל את אסתר המלכה, מי הוא זה? ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? זה מפוצץ את אסתר המלכה. זאת אומרת, אתה שואל אותי? כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים שחות נחמה, נמכרנו, החרשתי. כן, הכר שווה בנדק המלך. אתה שואל אותי, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לה? מה הצביעות הזו? מה היתר פנים הזה? מה המחתכה הזו? אני רוצה לקרוא ממך את המחתכה, ולראות לך כמה אתה אנטישמי. והיא אומרת לו, אומרים חדל, איש שר ואויב, היא הולכת להצביע על מי? עליו, על החשבירוש, אתה מנובה לרשע. אומרים חדל, באותו רגע בא מלאך, ותתר את ידה ואמר, המן הרע הזה. האמת היא, הטיפור זה אתה, זה לא הוא, כי איתו אני יודעת להתפדר. עם המן אנחנו יודעים, יודעים שהוא פנונה וראשית גויים עמלק. אנחנו יודעים, את מכירים את ההגלויה, אבל יש אנטישמיות שהיא מתתרת בהרבה מאוד עטיפות והרבה מאוד מפתחות, ולא תמיד אנחנו יודעים להתמודד איתה, ולבירור הזה אנחנו נקראת מגילת אסתר, וזו אולי הסיבה שמגילת אסתר היא כל כך נצרכת לדורות עולם, ואפילו אחרי דור משיח, יהיה לנו מאבק תמוי עם עמים, עם תרבויות, שנצטרך לדעת איזה תרבות, אנחנו צריכים לקרוע את המחתכה מעל התרבות הזו, ולומר לה, התרבות הזו לא שייכת לעולם בית המדרש שלנו, לעולם בית המדרש הישראלי, היהודי, האמוני, זה שבונה את שואת ישראל ובונה את התהליכים הפנימיים של אמונת ישראל לדורות עולם, זה יישאר איתנו ומלווה אותנו גם בימים שעם ישראל יעמוד במרכז במת ההיסטוריה, ועדיין יצטרך להתמודד עם השאלות היסודיות של תרבות ואמונה והכרה בהשם יתברך. אבל מי שנכנס נדר, בעזרת השם, אנחנו לא בדיכאון, חס ושלום. אנחנו מרבים באמת בכל הבחינות, בשמחה, כי השמחה, אומר הרב חרל"פ, זה הנקודה שהגויים רוצים לשתק בעם ישראל. ולכן תמיד בימי השמחה, תמיד מנסים להמעיט את השמחה שלנו. ואנחנו אומרים לא. אנחנו מרבים בשמחה, מרבים בשמחתה של תורה, מרבים בשמחת האמונה, מרבים בוודאות של האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, בעזרת השם יתברך, תשועתם הייתה לנצח ותקוותם לדור ודור, בעזרת השם שנהיה ראויים, יישר כוח גדול.